רשת פרזן פרוגרסיב. אוקיי, בומר! הפוד מאמריקה.
עם אלי קוק ונתן פלדמן.
עכשיו.
אוקיי, בומר, פותחים שבוע ופותחים חודש. שלום אלי, מה העניינים?
בסדר גמור.
קונסידרינג, בסדר גמור, קונסידרינג.
כן, זה נכון, בדיוק... הבנות שלי סגרו להם את הקייטנת בית ספר, אז נאלצתי לשים בפייסבוק את התמונה של ג'ורג' קוסטנזה צועק במיטה בבית חולים, This was supposed to be the summer of George!
אוקיי, רגע, כמה זה דופק לך את התוכניות?
זה התאומות בנות התשע, אז אתה יודע, בקטנה, אבל נגיד, אתה יודע, צריך לעשות איתם משהו כל יום, כן. אחרת הם יתחרפנו.
כן, אבל אולי, תשמע, לי יש אחיות תאומות גדולות ממני, ובהתבוננות מהצד, פשוט ככה לא אורך הילדות, פשוט ראיתי שיש, במובן מסוים יש יתרון בזה שהן פשוט יכולות להסיק אחת את השנייה.
בניגוד... לא, בטח. זה יתרון אדיר, זה גם קורה המון, אבל אתה יודע, עדיין, ותשמע, לפי שהמספרים נראים פה, עוד בדיחה שעשיתי לפני כמה זמן, זה היה בטוויטר, לקחתי את הגרף של מספר המקרים בארצות הברית לנפש, ומספר לישראל, ורואים שאנחנו צמצמנו את הפער, ואנחנו כמעט אותו דבר, וכתבתי שם שאנחנו, המדינה ה-51, אז כן. חברים, רציתם כמו באמריקה, אז קיבלתם כמו באמריקה.
כן, ישראל, מה שנקרא ישראל, הכותרת היא, המגזין הבינלאומי פורבס, ישראל היא מובילה עולמית בקורונה. אגב, אם אני קושר דבר לדבר, אני תוהה, מי יהיה נשיא ארצות הברית כשהבנות שלך יגיעו לגיל בגרות ויוכלו להצביע?
לפי הקצב הזה...
עוד
9 שנים. מה? עוד 9 שנים?
עוד 9 שנים, כן, 2030 נגיד. זה חתיכת לונג שוט, כן? אנחנו, אין לנו מושג מי הולך להיות...
לא, 2030 זה קל. אלכסנדר אוקסיו קורטז תהיה בדיוק לקראת סיום, הקדנציה השנייה שלה. בארצות הברית יהיה גן עדן של...
סוציאל דמוקרטי.
סוציאל דמוקרטי לא גזעני.
והחלומות הכי רטובים. אוקיי, אלי, אני אשמח להקריא לך רק את מה שקרה, מורנינג בריפינג?
יאללה.
נכון? אוקיי, אז אלה רק כותרות הבוקר בארצות הברית. טוב, טראמפ אומר ש-99% ממקרי ההידבקות בארצות הברית בקורונה הם בלתי מזוקים לחלוטין. אוקיי, תשאל גם את האנשים שהולכים לבית חולים רק בשביל להיבדק בקורונה, וחוזרים משם עם, לא יודע, חשבון של כמה מאות דולרים. אתמול היה יום העצמאות של ארצות הברית, אז טראמפ נשא נאום, ובין היתר הוא אמר שמי שאחראית לקורונה זאת סין, שזה מאוד מאוד נוח בשבילו, כמובן, נגיד, מה שהוא עשה ב-2016 עם נגיד המקסיקנים והמאגרים, כן, בתור האויב הגדול של האומה, אז עם הקורונה ב-2020 מאוד נוח לו לעשות את זה עם סין, והכותרת הכי אמריקאית שאפשר להעלות על הדעת בזמנים האלה, קניה ווסט הכריז שהתמודד לנשיאות ארצות הברית כבר עכשיו, בנובמבר 2020, אילון מאסק כבר הודיע על תמיכה בו, לא לגמרי ברור, אתה יודע, במציאות המטורללת שבה אנחנו חיים, אני לא לגמרי הבנתי עם אילון מאסק, התבדח או התכוון ברצינות, כפי שלא לגמרי הבנתי עד הסוף אם ההכרזה של קניה ווסט היא עניין רציני או בדיחה, במיוחד בהתחשב בעובדה שהוא ידוע בתור תומך נלהב של טראמפ. זהו, אז...
כן, תשמע, כן. תשמע, גם קניה ווסט וגם אילן, נתחיל בסוף, שני אנשים שאתה יודע, יציבות מנטלית לא נחשב הצד החזק שלהם, לשניהם היו breakdowns אפילו בטוויטר, אבל לדעתי מה שקניה ווסט עושה במקרה הזה זה לא כזה מפתיע ובטח לא כזה מוזר, אתה יודע, הוא עכשיו כוכב ריאליטי, ואני בטוח שקים קרדשיין לוחצת עליו, אתה יודע, לפרק הבא, לעונה הבאה של הקרדשיינס, מה יכול להיות יותר טוב מזה שקניה ווסט רץ לנשיאות, כלומר, אז בעיניי זה הכי כאילו, אתה יודע, מהלך חצי בדיחה, חצי זה, אבל בשביל, בעיקר בשביל, אתה יודע, אפשר לחשוב על הקרדשיינס כבעצם הטראמפ 2.0, כלומר, אנשים שבאמת יודעים איך לנצל כל מידיה סייקל ואיכשהו להפוך את זה סביבם, אז תשמע, בוא נגיד ככה, אני מאוד מאוד מודאג, במיוחד כי בן סימון, הרכז של פילדלפיה, יוצא עם אחת הקרדשיאנס, והוא השפעה מאוד, ובכלל הם נראים לי השפעה בעייתית עליו, אבל זה נכון שבאמת הדבר המפתיע פה זה שחשבנו שקנווי יסט הוא הרי מר טראמפ, ואני מניח שהוא מתכנן לרוץ כעצמאי. אגב, לדעתי, עוד משהו שחשבתי עליו, זה שאולי טראמפ ביקש מקנווי יסט לרוץ, שזה מאוד הגיוני דווקא, כי טראמפ כאילו, אתה יודע, ועוד מעט מדבר זה קורס בסקרים, הוא חייב אולי שיהיה איזשהו מועמד שלישי שישתה חלק מהבחירות מהקולות של ביידן, ומי כמו שחור כמו קניה ווסט שיוכל לעשות את זה. אז במובן הזה אני בכלל לא בטוח שאולי זה לא מגיע מהבית לבן, התוכנית הזו.
כן, כן, יפה. באמת, זאת אומרת, אם זה אכן מה שקרה מאחורי הקלעים, אז אפשר לומר שזה צעד די מתוחכם מצד טראמפ. אני רק יכול לתהות, פשוט היות שקניה ווסט הוא מגלומן אולי אפילו יותר גדול מטראמפ, אז אתה יודע, אני מסוג האנשים שלעולם לא יהיו מוכנים להיות סקנד. וכשמוסיפים לכל הסלט הזה את העובדה שהוא גם, בוא נגיד, מצבו הנפשי של קניה ווסט, לא רק לא יציב, אלא גם אולי יותר קיצוני מאשר של הנשיא המכהן, אז בסוף זה כזה, אתה יודע, זה מאוד מתאים באמת למציאות המטורללת שבה אנחנו חיים. זה כזה,
קראתי עכשיו את הוויקיפדיה של קניה ווסט כדי לנסות ככה להתרענן, והיה שם את המשפט הכי אמריקאי שראיתי אי פעם. אתה מוכן?
כן.
אז ב-2016 קניה ווסט התמכר לאופיאטים אחרי שהוא עבר ניתוח ליפוסקשן של שאיבת שומן. יש משפט יותר אמריקאי מזה ב-2020, נדן?
וואו. זה פשוט, תראה, זה באמת, זה כאילו, ואני שומע את עצמי כל פעם מחדש אומר את זה, ובתדירות די גבוהה, זה כאילו תסריטאי ישב, וכתב איזה מין סטירה כזאת, זאת אומרת, זה פשוט, זה במציאות של סאוף פארק.
לגמרי.
זה כאילו לומר, אתה לא יכול לכתוב דברים כאלה, אבל אם מישהו היה כותב את זה, אז היה מופיע באיזה פרק של סאוף פארק. אגב, סליחה על השאלה, אבל למה שהוא יעשה שאיבת שומן?
אני לא יודע. במיוחד אחרי שקראתי שאימא שלו מתה גם בגלל איזשהו סיבוך עם שאיבת שומן, כלומר זה לא פעם ראשונה שהוא בעצם חווה את הצדדים המסוכנים של שאיבות שומן, אבל נכון, הוא לא שמן.
לא, איזה שם, הוא כזה, הוא נראה טוב, שרירי, הוא הכל בסדר.
תשמע, זה הזוי.
מה יהיה זה? גם בהשפעת אשתו והמשפחה.
תשמע, כל דבר שהם נוגעים בו נהרס.
אולי הוא ראה את זה בתור תיקון. לא יודע. אני לא יודע, אני חושב, אני באמת, זאת אומרת, אולי מגיעה איזו נקודה מנטלית שאני פשוט צריך להגיד לעצמי, עזוב, אל תנסה להבין בכלל. זאת אומרת, אומנם הורגלת לחשוב בהיגיון ולפרק, לנסות להבין דברים בתהליכים של היגיון, אבל אולי עדיף פשוט להניח את זה.
התרגיל כמובן של קניה ווסט זה שבניגוד לכל שאר האנשים כמו קרדשיאנס וטראמפ, הוא באמת בן אדם מאוד מאוד מוחשב, כלומר, אחד האמנים, אתה יודע, הכי גאונים והכי חשובים במוזיקה האמריקאית 30-40 שנים האחרונות, זה לא איזה ליצן חצר כמו טראמפ וקים קרדשיאן, אז באמת חבל, חבל לי עליו שזה, שזה מה שקרה לו בסוף.
כן, אני יכול לומר, קודם כל, בתור, זאת אומרת, בעיקר נגיד בעשור שעבר, מאוד אהבתי את קניה ווסט, והוא גם, לא רק מבחינת המוזיקה, גם מבחינת המסרים שהוא ככה חברתיים, פוליטיים שהוא העביר, ואז הוא פשוט, באמת, הוא נהיה אגומניאק מטורלל כזה, והמגלומניה שלו באמת יצא לגמרי משליטה ככל שההצלחה שלו גדלה, ובשנים האחרונות אני חושב, הוא פשוט נהיה כמו טרול כזה. העניין הוא שאני לא יודע, תגיד לי אתה, עד כמה אישיות כמו קניה ווסט, אם היא באמת רצה לבחירות כבר עכשיו, ובוא נאמר שבאמת התזה שנתת לגבי הקשר שלו עם טראמפ היא נכונה, זאת אומרת, האם זה בן אדם שיכול להביא מסה די גדולה של קולות שחורים?
הוא לא צריך, תשמע, הוא לא צריך להביא מסה, זה הגאוניות של התוכנית. תשמע, אם אני מסתכל על למשל בחירות 20, בבחירות 2000 המפורסמות עם פלורידה, אז אל גור כנראה ניצח בלי קשר, אבל הסיבה שזה היה צמוד בכלל, זה כמובן בגלל ראלף ניידר שרץ כמפלגה שלישית, שהוא רץ משמאל לאל גור, ולקח הרבה קולות מאל גור, וזה בטוח הכריע את הבחירות. כן. ואנשים, אתה יודע, ניידר לא התאושש מזה, ואני מזכיר גם מי שלא יודע, את רוס פרו ב-92, רק בזכות זה שהוא רץ שוב, כמפלגה שלישית, רק בגלל זה קלינטון ניצח את בוש.
לגמרי. אז במובן הזה,
מה?
לגמרי, רוס פרו גם קיבל איזה 14%?
נכון, רוס קיבל, אפילו אולי 17%, תשמעו, רוס פרו זה סיפור מטורף, הוא אפילו הוביל, הוביל בסקרים לאיזו תקופה, ואז הוא פרש מהמרוץ וחזר, אבל בכל מקרה, תשמע, קניה ווסט לא צריך להביא איזה, אתה יודע, מספרים מטורפים, מספיק שהוא הביא, אני יודע מה, 5%, 4%, ובמדינות המכריעות זה די ויותר, במיוחד אם אנחנו מניחים, שהמצביעים, אתה יודע, השאלה יותר מעניינת זה מי בכלל מצביע לקניה ווסט, כאילו לדעתי זה, אני מניח אם הוא יביא מספרים, זה יהיה אנשים שנוטים יותר לביידן, זה יהיה אנשים שחורים, מיעוטים, קשה לי להאמין, כאילו זה שטראמפ מסתדר איתו, קשה לי להאמין ש, אתה יודע, מצביעי טראמפ יוותרו על טראמפ בשבילו. אז לדעתי זה לגמרי הגיוני שיש פה איזושהי תכסיס, איזושהי, כי צריך גם לזכור, שאחת הסיבות למה אף אחד לא מעיז לרוץ מול ביידן כאיזשהו מישהו שלישי, כמו איזה בלומברג, או איזה מרק קיובן, או איזה קפיטליסט מגלומן אחר, זה אף אחד לא רוצה להיות ההוא, שבעצם נתן את הנשיאות לטראמפ במתנה, אתה מבין?
בדיוק.
הווארד שולץ, אני זוכר, מסטארבקס דיבר על זה, כלומר, אבל אף, עכשיו קניה ווסט, אבל לא אכפת לו, כי הוא א' דפוק, ובית, הוא אוהב את טראמפ, אז מבחינתו, אתה יודע, אם טראמפ ינצח, לא נורא, זה עדיף מביידן, אז תשמע, ככל שאני חושב על זה יותר, אני לא הייתי אתפלא אם יש פה איזה משהו שהוא ו... זה גם ווין ווין, תחשוב. גם טראמפ יכול אולי להשתמש בזה, וגם קניה ווסט מקבל את כל התשומת לב, ו...
האמת שכן, בדיוק כשאמרת ככל שאני חושב על זה יותר, אז זה המשפט שהיה לי בראש, שככל שאני חושב על זה יותר, יכול להיות שזה יתברר בתור, באמת, מהלך פשוט מבריק.
כן, או שיכול להתברר שקניה ווסט הוא באמת בן אדם שנוא, ואף אחד לא יצביע לו, ועוד שבועיים נשכח מזה בכלל, והוא בכלל לא ירוץ, ואתה יודע, גם צריך איזשהו רמה של ארגון בשביל להרים דבר כזה, אתה צריך, זה לא כזה פשוט, אתה צריך איזה מספר חתימות מסוים בכל מדינה, כדי להיות בקלפי, כלומר, זה לא איזה משהו שאתה צריך אשכרה אנשים שיעשו את זה. כמובן שלא חסר לקניה ווסט כסף, אבל לא יודע, מידת הרצינות פה היא...
ספקולטיבית, ספקולטיבית. אגב, מה טיב היחסים עכשיו של קניה ווסט עם ג'יי-זי?
אין לי מושג, אבל הרי אז הוא, כשהוא היה בתקופה שהוא השתגע, הוא לא אמר שג'יי-זי רוצה להרוג אותו או משהו? שהוא שולח אנשים להרוג אותו?
למה זה קפצתי פתאום? כי עד כמה שאני יודע, ג'יי-זי הוא איש ארגון מדהים. אז אתה יודע, הם עדיין חברים טובים, ולא יודע, ג'יי-זי מוכן לסייע לו.
ג'יי-זי הוא הכי DNC, הוא הכי כאילו הממסד הדמוקרטי עמוק עמוק עמוק, חבר של הילרי קלינטון, חבר של ביידן, הוא ממש לא, לדעתי הוא אפילו הביע תמיכה, לא זוכר, בביידן, זכור לי איזה משהו כזה, הוא לא איזה אוהד ברני, זה בטוח, אז
כן,
אבל קשה לי להאמין אבל רציתי להגיד משהו על הדבר הראשון שאמרת, עם הטראמפ עם ה-99.9%.
אה, כן.
תשמע, ככל שאני חושב על זה יותר, הטעות הכי גדולה שטראמפ עשה, ובאמת לא מתאים לו לעשות את זה, היה כשהוא הודע שיש כזה דבר קורונה. זה היה הטעות שלו. והאמת היא, אני מופתע שהוא הודע בזה בכלל. כלומר, המהלך הקלאסי של טראמפ, אם אתה רוצה להיות הכי ציני, הכי כאילו להסתכל בעולם טראמפ, נגיד, עד עכשיו, הדרך שבו הצלחתי בפוליטיקה, זה פשוט, אתה יודע, אנשים אומרים שמשהו אדום, אני אומר, לא, זה כחול. ואז פוקס ניוז אומרים שזה כחול, ואז 50% מארצות הברית חושבת שזה כחול, אז זה כחול, אתה יודע, מי אמר שזה אדום, זה כחול. אז כאילו, אתה יודע, הוא עושה את זה עם התחממות גלובלית, הוא עושה את זה עם כל דבר בערך, אז אתה יודע, מוזר לי שאת כל הדבר הזה התחיל, אגב, האינסטינקטים הראשונים שלו היו נכונים, בהתחלה הוא אמר, זה שפעת, זה שטויות, כזה, ואז היה איזה רגע שבכל זאת הוא נבעל, וכשאני חושב על זה בדיעבד, זה מהלך קלאסי של טראמפ, כי קודם כל מה שהיה קורה זה שהמושלים היו סוגרים, נגיד את הכלכלות המקומיות, ואז הוא היה יורד עליהם, ואז היה את המשבר הכלכלי, והוא היה מאשים אותם, ואז, אתה יודע, זה שאנשים מתים, זה תמיד אפשר, אתה יודע, להמציא שקרים, לא, הם מתו בגלל זה, זה בכלל כמו השפעת, זה פשוט משקרים. פוקס ניוז כמובן היו הולכים איתו, קשה לי להאמין שפוקס ניוז היו הולכים נגד. אתה יודע, ואז עכשיו הוא היה יכול כזה להמשיך, אתה יודע, זה המצאה של הסינים, זה המצאה של השמאלנים, זה המצאה של האירופאים החנונים האלה. באמת, ועכשיו אני מרגיש שזה מה שהוא מנסה לעשות, אתה יודע, בשבועות האחרונים אתה שומע אותו אומר, אם יש יותר בדיקות, אז יש יותר תוצאות, 99.9% לא קורה להם כלום, כלומר הוא מנסה to walk it back, מה שנקרא באנגלית, ובעצם הוא הבין עכשיו לדעתי שהטעות שלו זה שהוא הודע, אבל זה מצחיק, זה מראה על איזשהו מגבלה בכל זאת, אתה יודע, היה איזה קו, ואפילו טראמפ לא היה מוכן לעבור אותו, הוא אמר עד כאן, אני לא יכול פשוט להגיד שהדבר הזה לא קיים, ופה הוא נפל.
זאת אומרת, היית מצפה שהוא נגיד יעשה יורם לס? כלומר, להגיד, בסדר, גם אם יש נגיף, אז זה כמו שפעת.
אני חושב שאפילו, אני לא יודע, זהו, יורם לס נראה לי, לא, אין נגיף בכלל, אין נגיף, נדן, אין נגיף. זה המצאה של סינים ושמאלנים. עזבו, הם פרנואידים, הם מנסים לשתות לך.
מה כותבים בברייטברט על הקורונה?
אבל הוא לא עשה את זה בהתחלה, וזה, אתה יודע, הוא שם את פנס כראש הטאסק טים, טעות איומה, אולי צריך לעשות.
כן, אתה באמת חושב, זאת אומרת, אבל אני אשאל אחר, היות שהאמת, האפקט של הנגיף הזה היה כל כך גדול ועולמי, ובמיוחד בארצות הברית, ועם כל כך הרבה באמת מתים, זאת אומרת, האם זה באמת, זאת אומרת, וכמה שטראמפ הוא, אתה יודע, עושה דווקא ונגד ואנטי וכו, האם זה נראה לך כמו תרחיש ריאלי, שהוא אשכרה לאורך כל הדרך, כבר נגיד 4-5 חודשים, היה פשוט מכחיש באופן עקבי שיש בכלל דבר כזה?
תשמע, אני אומר את זה הכל בחצי צחוק, אז אתה צודק כמובן, שאני לא יודע, אבל תשמע, מה, בסופו של דבר, הגאוניות של טראמפ, זה שהבן אדם יושב בבית, כל יום, הוא רואה 8 שעות של פוקס ניוז וקייבל ניוז כל היום, כן. והוא לקח את הרעיון הפוסט-מודרני הזה, שהדבר היחידי שחשוב זה הנרטיב, כן. ולא האמת, כן. הוא לקח את זה יותר רחוק מכל בן אדם בהיסטוריה של הפוליטיקה. ברור שכל הפוליטיקאים אכפת להם מהנרטיב, אבל לטראמפ אכפת רק מהנרטיב. אגב, זה לא רק עניין של, אני גם לא חושב שזה עניין של, כאילו, הוא עושה את זה רק בגלל איזה שהוא, אתה יודע, קטע מקיאוולי, הוא פשוט לא נראה לי מעניין אותו תכנים אמיתיים, כאילו, לא מעניין אותו, לא מעניין אותו, כאילו, מה המצב הכלכלי, לא מעניין אותו מה הגרעין האיראני, זה הדבר היחידי שמעניין אותו, זה מה אומרים עליו בטלוויזיה, ולכן, תשמע, אם הכל זה נרטיב, אז אתה יודע, למה, וכשיש לך את הכוח האדיר הזה גם של הטוויטר, וגם של הפוקס ניוז, לקחת כל דבר ובעצם, בוא נגיד ככה, אתה מסכים איתי שאם טראמפ היה הולך עם זה, שאין כזה דבר קורונה, ש-90% מהמפלגה הרפובליקנית הייתה זורמת איתו, אתה מסכים איתי בזה?
אולי, הייתי אומר אחרת, אולי רוב הבלוק שלו באלקטורט הימני, היה זורם איתו בגדול, בתוך המפלגה הרפובליקנית עצמה, אני לא יודע, אני גם רואה עכשיו, אתה יודע, בככה חודש, חודשיים האחרונים, שהיה מין גל כזה של רפובליקאים, הרבה, קצת כמו שהיה עם ביבי, רפובליקאים בכירים לשעבר, שיוצאים נגד טראמפ באופן...
אבל זה תמיד על השעברים, זה תמיד על השעברים.
אבל זה עדיין משהו, תשמע, אם...
לא, בסדר, אבל אם תסתכל על אחוזי התמיכה של טראמפ בתוך המפלגה הרפובליקנית, עכשיו, לא יודע, האמת היא, אני לא, עוד שנייה צריך לדבר על מה קורה בסקרים, כי המצב שם מזעזע בשביל טראמפ, אבל אני לא חושב שהוא איבד הרבה אנשים שקראו לעצמם Republicans, אני חושב שהוא מאבד בעיקר מה, אתה יודע, independents ואנשים אחרים, אבל...
בדיוק.
אבל נראה לי השליטה שלו עדיין במפלגה הרפובליקנית היא מוחלטת, ואני לא חושב שפוקס ניוז בהכרח היו יוצאים, אתה יודע, זה באמת מרתק, כאילו, אבל בוא נעשה ניסוי כזה, אתה חושב שפוקס ניוז ומישהו שאומר עכשיו ש-99% מהמקרים לא יקרה כלום, אתה חושב שמישהו הולך לעמוד נגדו על זה? לא.
לא.
נו, אז קיבלת את התשובה.
כי יש מספיק אנשים שיגידו, אתה יודע, גם 99.9 זה מין כזה סמלי, כן? זה להגיד, חבר'ה, הרוב המוחלט של המקרים, זה לא מתאים מזה. אז
בדיוק.
הוא לא מכחיש קורונה, הוא אומר, סבבה, יש קורונה, יש גם מתים, אבל הרוב המוחלט של המקרים לא מזיקים.
כן, אתה צודק. המצב הדמיוני הוא לא להכחיש קורונה, אבל להגיד שזה שפעת, וזהו, לא צריך לעשות שום דבר. זה שהוא הקים את הטאסק פורס, וזה שבהתחלה הוא יצא כזה, הוא ניסה לאיזה, היה איזה שבועיים שם, שהוא רוצה להיות כזה wartime president כזה, שאתה יודע, כל יום יוצא עם ה... וזה, על שם הוא נפל. זה לא הוא, זה לא הוא. לקחת אחריות, להגיד לאנשים שיהיה בסדר, לנהל מערך בירוקרטי שאשכרה מנסה לעשות משהו, זה לא טראמפ. כן. טראמפ יושב בבית, 9 שעות ורום, ורואה פוקס ניוז, וזהו, הוא הלך נגד האמת שלו, ועל זה הוא נפל.
אוקיי, אז בואו באמת נדבר על הסקרים. קודם כל, יש את הסקר כרגע הכי אולי שעשה עדים לפני איזה שבוע פלוס בניו יורק טיימס, פער כן. של 14% לטובת ביידן, אבל צריך לומר, שוב, מה שיחריע את הבחירות זה לא האחוזים וזה לא המייג'וריטי, איך נקרא, נו? שכחתי את המונח. הכמות...
Popular
vote, כן. אלא ספציפית כמה מדינות מפתח ש...
רגע, עדן.
כן.
וראית בסקרים של הניו יורק טיימס מה היה במדינות מפתח האלה?
ביידן יצח בכולן.
ובפערים גדולים מאוד, לפעמים, נראה לי הכי נמוך היה ב-8%, הכי נמוך. כלומר, זה לא רק ה... כלומר, הסקר הזה היה סקר, באמת, שמע, זה סקר שאם באמת אין שינוי, אם המצב נשאר כמו שהוא היה בסקר, it's fucking over. לא רק שזה over, גם הסנאט. כלומר, עכשיו, אני לא אומר שזה מה שיהיה בנובמבר כמובן, הכל יכול להשתנות, כן. אבל זה לא סקר, זה לא הסקר, אף פעם לא ראינו סקרים כאלה, עם הילרי קלינטון. לא,
שבועיים לפני. זה מה שמעתי לשאול. האם בחודש יוני, יולי 2016, הרי כל העולם היה בטוח שהילרי הולכת לנצח, השאלה רק היה הפרש. האם הפער לטובת הילרי בסקרים, גם במדינות האלה, לא היה די דומה?
אפילו לא קרוב. אוקיי. מה שהיה אז, ואפשר לחזור אחורה, בשיא שלה, הילרי קלינטון, היה לה פרח... בנשיונל פוסט, מה שאמרת שאיפה שביידן 14, לה היה 5. זה 6 אולי ככה ביום טוב. וגם במדינות הקריטיות היה תמיד פלוס 2, פלוס 3, כלומר אפילו בתוך המדגם הסטטיסטי. אני מזכיר לך שרוב המומחים היום מסכימים שלא היה איזושהי טעות קשה בסקרים. כלומר, הסקרים ניבאו, מה שהיה טעות קשה זה שהיו כל מיני אנשים בניו יורק טיימס ובנייט סילברים כאלה שניסו לבנות מודל שמנבא את אחוזי הצלחה ובזה הם נפלו, אבל אף פעם לא ראינו כאלה פערים גדולים, לא ברמה של המדינות הקריטיות, שכדאי להזכיר, אגב, אנחנו מדברים פה בגדול על אוהיו, וויסקונסין, פלורידה, אריזונה, נורת קרוליינה, פנסילבניה, מישיגן, נראה לי שבגדול אמרתי את כולם.
כן.
אבל אז לא ראינו אף פעם פערים כאלה גדולים. אבל שוב, הכל יכול להשתנות אולי, למרות שאני לא ממש רואה איך, אבל ביידן יכול להתחיל לעשות שטויות, אז אני חושב שזה הדרך הכי הגיונית לדעתי שטראמפ חוזר למרוץ, זה ביידן begins to fuck up. זה ככה נראה לי, אבל אתה יודע, הוא פשוט לא עושה שום דבר, זה לא ברור לי איך הוא יכול לפשל אם הוא לא עושה שום דבר,
כן, אבל מתי שהוא, אתה יודע, היה לי חבר שדיברתי איתו אתמול ככה על העניין הזה ועל הפער, ואז הוא אמר, חכה לדיבייטס.
תשמע, אני מרגיש, קודם כל, אני מרגיש שהדיבייטס האלה הם overrated בצורה מטורפת. רוב האנשים לא משנים את הדעה שלהם בדיבייט. דבר שני, אתה יודע, ראינו שהילרי קלינטון, כולם, כל מי שהצביע להילרי קלינטון, חשב שהילרי קלינטון קראה אותו בדיבייטס. וכל מי שהצביע לטראמפ, חשב שטראמפ ניצח בדיבייט. כלומר, אני חושב ש- you see what you want to see בדיבייטס האלה. אני אף פעם לא חשבתי שהדיבייטס האלה, חוץ מאולי, אתה יודע, הרגע ההיסטורי הזה עם, שהיו את אלה, ניקסון נגד קנדי, שהיו את אלה ששמעו את זה ברדיו והיו בעד ניקסון, אבל מי שראה את זה בטלוויזיה היה בעד קנדי, כי הוא היה כזה חתיך, וניקסון הזיע, וכל מיני סיפורי סבתא כאלה, אבל אני לא יודע, אני מרגיש שיש, אבל תשמע, מה שמעניין בקריסה של, של טראמפ, זה, זה על מה זה קרה, כלומר, איך זה קרה. ופה צריך להגיד שתכלס, זה לא המשבר הכלכלי, כלומר, באותו סקר של הניו יורק טיימס, באופן מעניין, לא מאשימים את טראמפ במשבר הכלכלי, אולי הם מבינים ש... מה שמאשימים אותו בעיקר, שני, שני דברים, אחד, הטיפול שלו בקורונה, ובית, מה שהיה עם, עם ההפגנות של השחורים. והקטע השני, זה באמת הפתיע אותי, ואני זוכר שאנחנו דיברנו בפרק האחרון, והזכרנו, ושהרבה אנשים חשבו, וגם אני, שטראמפ יוכל למנף את התמונות האלה של הביזה והכל, ולהגיד, אני הנשיא של החוק וסדר וכו', אבל אז גם אמרתי שיכול להיות שזה לא יעבוד לו, כי הוא בית הנשיא עכשיו, ולכן ישימו אותו בעיבוד שליטה. וכרגע נראה שישימו את טראמפ בעיבוד שליטה. בכלל, קורה משהו מדהים בשבועות האחרונים, אולי זה זמני, אבל לא רק בסקר של טראמפ, אבל בהמון סקרים, בשאלות של האם אתה חושב שיש בעיה של גזענות בארצות הברית, האם אתה חושב שיש גזענות ממסדית נגד שחורים, כל מיני שאלות כאלה, אתה רואה עלייה מאוד מאוד חדה במספרים. אפילו בקרב רפובליקני, היום 40% מרפובליקאים בארצות הברית אמרו שיש בעיה של גזענות מוסדית בארצות הברית. לעתי זה נתון מדהים. אז, אתה יודע, אני מודה, אני לא ראיתי את זה בה בכלל. אני חשבתי שאם טראמפ משסה את השחורים נגד הלבנים זה יעבוד לו, אבל כרגע נראה שהוא איבד הרבה מאוד לבנים מהפרברים, שמשהו בהפגנות האלה השאירו אצלם טעם מאוד רע בפה, דווקא לטראמפ.
כן. אני אתן עוד פרשנות שהיא אולי מאוד כללית ברמה הפסיכולוגית. אני חושב שרוב האנשים בסוף מחפשים יציבות, תחושה של יציבות.
אני מסכים.
מראית עין של יציבות, ואפילו בלי להיכנס, אתה יודע, לתוך הקרביים של איך בדיוק טראמפ ניהל וזה, אם בסופו של דבר בחודשים האחרונים רוב משהו שידר לאומה האמריקאית, זה שהוא פשוט איבד שליטה על הדברים, ואמריקה יותר מהכל סובלת עכשיו מחוסר יציבות, שבריריות, פגיעות מאוד גדולה, אז באמת יכול להיות שהרבה מאוד אנשים, שהם בוא נגיד לא בבלוק שלו, זאת אומרת רפובליקאים מושבעים, רפובליקאים מתונים, אנשי עצמאים, אנשי מרכז וכו, יגידו אוקיי, אנחנו פשוט חייבים יציבות. ואגב, אני אגיד עוד דבר, תחושת היציבות היא בדיוק מה שהעניק נתניהו, למרות הדמיון הרב בינו ובין טראמפ בכל מיני היבטים, היא בדיוק מה שהעניק נתניהו להרבה מאוד ישראלים במהלך הקורונה, וזה כולל, אני אומר לך, על חברים שלי שהם מצביעי שמאל מרכז, שאמרו, היה להם, אתה יודע, בסוף המשפט, אבל צריך להודות שביבי מנהל את המשבר קורונה מעולה, והוא מנהיג אמיתי, והוא נותן תחושת יציבות. מי היית רוצה שיעשה את זה? גנץ. וזה מסוג המקרים שאני מניח שקשה מאוד לאמריקאי הממוצע, בטח לא מהמרכז שמאל, לומר על טראמפ.
אני לגמרי מסכים איתך, ואני חושב שכל עוד ביידן לא מפשל, ואנשים מדמיינים את ה... אלטרנטיבה כיציבות, אז אני מסכים איתך, יש הרגשה שהוא איבד שליטה, יש הרגשה שארצות הברית כל שבועיים באיזה סחרור משברי אחר, ונמאס לאנשים, ואני חושב שהרבה מקרים אנחנו רואים בהיסטוריה שיש איזה דמגוג שסוחף הרבה אנשים, שכמו שהוא עולה ככה הוא יכול ליפול יחסית מהר, כלומר כן. ברגע שמתחיל קצת להיות פיקפוקים, ברגע שמתחיל קצת זה, אז הכל יכול ככה יחסית מהר מאוד לקרוס.
אתה יודע, זה קצת מזכיר לי את המקרה של WeWork. לא, באמת במובן, קודם כל אני אגיד משהו מאוד רחב, במובן של כמה זמן אתה יכול לסחוב את השקר, או את המניפולציה.
כן.
וכמו שראינו, גם במקרה של WeWork, הכל שם נשען על בן אדם אחד ככה קריזמטי, שהצליח לשכנע הרבה מאוד אנשים, במשך כמה וכמה שנים, עד ש... בעצם, ועד שבמקרה של WeWork היה הסיפור של ההנפקה, כי בהנפקה פשוט עם איזה, כל מיני רואי חשבון וחתמים ואנליסטים שלא מעניין אותם מי זה המנכ״ל הקריזמטי, אוקיי, הם פשוט נכנסים בנתונים ואז הם רואים כמה, כמה החברה נמצאת במצב בעייתי, וגם כל מיני, אתה יודע, יוצאים משם כל מיני דיווחים וסיפורים על ההתנהלות שלו. במובן מסוים זה קצת דומה למשבר של הקורונה, כי המשבר הזה חייב את הממשל הפדרלי ואת טראמפ להראות, אוקיי, איך אנחנו יכולים באמת ברגע כל כך חשוב, איך אנחנו מנהלים את הדבר הזה. ואם בעצם הרבה מאוד אמריקאים הבינו שטראמפ לא יכול לנהל משבר כזה, בערך כמו שבעצם נגיד ב-WeWork פתאום הרבה מאוד אנשים הבינו שאדם נוימן לא באמת יודע או יכול לנהל תאגיד גדול, אז האמון במנהיג הקריזמטי הסוחף שתמיד מפגין ביטחון מאוד גדול נשבר.
כן, תשמע, המצב של, במובן הזה המצב של טראמפ באמת רעוע. אני חושב ש האופציה היחידה, הדבר היחידי שאני רואה בסקרים שנותן לו תקווה, זה שכששואלים אמריקאים, האם אתה מתלהב מהמועמד שלך, אז ברור שיש הרבה יותר התלהבות בקרב מצביעים רפובליקאים לטראמפ, מאשר למצביעים דמוקרטיים לביידן. כן. אז ברור שיכול להיות שיהיה פה איזושהי ירידה במי שיופיע. מצד שני, נראה שארצות הברית עכשיו, אתה יודע, לברון הולך להורים עכשיו, פרויקט מטורף של לרשום שחורים להצביע באזורי המידווסט, מאיפה שהוא נמצא, כדי לנצח במקומות כמו קליבלנד. אז קשה לי להאמין, קשה לי להאמין ששחורים שוב יישארו ברמה כזו בבית. אתה יודע, אחוזי הצבעה לא יחזרו כנראה להיות ברמה של אובמה, למרות שביידן הוא נחשב כזה המשכו, אבל אני עדיין לא חושב שזה ירד כמו שזה ירד. אז במובן הזה, תשמע, טראמפ בצורות, בגלל זה הוא שולף כנראה את הקלף של קניה ווסט, רק ככה הוא, ואני מניח שיש לו עוד כמה טריקים מכוערים סביב הקורונה, לנסות להגביל את היכולת לאנשים להצביע בכל מיני דרכים, להקשות על אנשים להצביע.
להשאיר את כל הקשישים בבית.
כן, לא, כן, נכון, למרות שאתה יודע, בכל דמוגרפיק עכשיו, אפילו אנשים מעל גיל 65, ביידן עכשיו מוביל. כלומר, אפילו את הקשישים הבומרים האלה, טראמפ מפסיד כרגע באחוזים די משמעותיים לביידן. אז, ואני רק רוצה לציין עוד משהו שזה לא לגמרי קשור לזה, אבל זה ממשיך באמת את השבועות הקשים מאוד של הימין האמריקאי. היו גם הפתעות די גדולות בבית משפט העליון, כמה החלטות, אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו תמיד שומעים עליו, שהנזק האמיתי של טראמפ יגיע בבית משפט העליון, אבל שם ראינו כבר כמה וכמה החלטות הרות גורל, שבהם ג'ון רוברטס, שהוא ראש בכלל, ה-head of the Supreme Court, מפתיע, ובמקום לסגור על 5-4 עם השמרנים, הוא הולך על 5-4 עם הליברלים, ולכן חוק הפלות מאוד אכזרי בוטל בשבועות האחרונים, והיו עוד, אני פתאום בורח לי, אבל היה עוד איזה החלטה אחת או שניים מאוד קריטית, מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות ש, שוב, אני לא יודע, אי אפשר להיכנס לראש של השופטים האלה, ואגב, זה משהו שקרה בעבר, אפילו אפשר להגיד שאחת הסיבות שארצות הברית בשנות ה-50 ו-60, בית המשפט העליון הפך להיות כל כך שמאלני, זה בגלל כמה שופטים ימנים שפשוט זזו שמאלה בצורה די מפתיעה. אז כן. במובן הזה יכול מאוד להיות ש, שגם פה אנחנו רואים איזושהי תזוזה, וזה לגמרי משנה ככה בכלל את ה...
אז הייתי רוצה להעלות איזושהי תזה, שהאם יכול להיות שהשיפט האמריקאי חזרה אולי לכיוון ליברלי, דמוקרטי, רב תרבותי, כבר התחיל. כי אם אנחנו מצרפים את מה שאמרת עכשיו על ה... וזה...
אגב, תן לי רק... כן? הנה, אני זוכר עכשיו, זה היה חוק אחד שהוא תמך בזכויות של האטאבים, וחוק השלישי היה של הדרימרס, שזה הצעירים מאוד, מאגרים לא חוקיים, מאוד מאוד צעירים, אתה יודע, כאלה שהגיעו ממש הם היו תינוקות, ויש להם, אתה יודע, מדברים אנגלית מושלמת, הם כאילו, אין להם שום קשר כמעט למקסיקו או למקומות שהם באו להם, ואובמה פיתח בשבילם איזו תוכנית מיוחדת, טראמפ ביטל את התוכנית הזאת, ובעצם הבית משפט עליון פסל את הביטול של טראמפ. אז הגירה, להטאבים, הפלות, כלומר, המשולש הקדוש של השמרנים, ומפסידים כל פעם, מדהים.
אז עכשיו בוא נצרף את זה, אתה יודע, וזה הכי מקרו, בית המשפט העליון, כן, אין יותר...
מצד אחד זה מקרו, מצד שני זה מיקרו, כי בסופו של דבר זה בן אדם אחד שאתה יודע, רובוט הולך לישון בלילה ומתעורר שמאלני יותר והכל משתנה, אתה מבין? אז במובן הזה זה לא...
תהיתי במילה, התכוונתי לומר שזה כאילו הכי חלונות גבוהים, הכי מגדל שן.
כן, כן, כן.
בוא נצרף לזה את הגרס רוץ, שזה, אתה יודע, ההשפעה של מחאת השחורים, אוקיי? שבוא נחבר אותה גם לעובדה שכל תאגיד אמריקאי שמכבד את עצמו, אתה יודע, פרסם מודעות תמיכה ב-Black Lives Matter, וחלקם גם תרמו כספים, אפילו אם זה עניין של יחסי ציבור, זה מעיד על ההשפעה הגדולה של המחאה הזאת, ולזה נצרף את היתרון העצום, לפחות לפישה של ביידן בסקרים, האם היסטוריונים עוד כמה שנים, או אפילו, אתה יודע, פרשנים, אחרי שביידן ינצח, אוקיי, ופתאום טראמפ יראה כמו איזה מין סיוט שיתורם ממנו, יבואו ויגידו, חברים, האמת היא שהשיפט חזרה לכיוון ליברלי דמוקרטי התחיל כבר כחצי שנה לפני הבחירות.
תשמע, להגיד לך את האמת, אני לא ממש רואה פה בתור היסטוריון איזשהו שינוי מגמה. אני חושב שבסופו של דבר יכול מאוד להיות שטראמפ הוא איזשהו אנומליה של 4 שנים, ומה שאתה נמצא בו זה תקופה של ניו-ליברליזם. ואני חושב שניו-ליברליזם, וזה, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על זה, זה נושא מורכב ככה על רגל אחת להזכיר אותו, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אני חושב שבטח בטח הבחירה של ביידן, ואפילו דברים כמו זכויות להטאבים, לתת למאגרים להישאר, מה היה הדבר, זכות של נשים להפיל, לי אישית אני לא חושב שזה מנוגל לשלטון ההון הניאו-ליברלי, אני חושב שבסופו של דבר השליטה של מיליארדרים ותאגידים, יש הרבה מאוד, אתה יודע, זה לא שאלו עכשיו את השכר מינימום, וזה לא שאחוז האיגודי עובדים עולה, וזה לא ש, אתה יודע, זה בדיוק ה-cultural issues שאני חושב באמת, אפשר להגיד שהם במגמת עלייה כבר שנים, כלומר, אם תסתכל על הסקרים ב-10-15 שנים האחרונות, על היחס של אנשים כלפי, אתה יודע, gay marriage, זה פשוט מטורף, אני מזכיר לך שאובמה שהוא נכנס לבית הלבן היה נגד, ועכשיו זה כאילו מיינסטרים של המיינסטרים אפילו במפלגה הרפובליקאית, וזה קשור לדעתי משהו שהוא בכל זאת חלק מה... אתה יודע, גם רואים את זה פה בארץ, שיש פתאום איזה מחאה על הזכות של, אתה יודע, פונדקאות, וזה פתאום כל התאגידים הגדולים קופצים ותומכים, אתה יודע, אני לא רואה פה איזשהו... האנומליה פה יכול להיות שזה טראמפ, ואם תוציא את טראמפ מהמשוואה הזו, אז אנחנו עדיין באיזשהו מסלול של, אתה יודע, מצד אחד, אי שוויון מרקיע שחקים, בעיות כלכליות חברתיות קשות ביותר, אבל מצד שני אתה רוצה, אתה יודע, להיות טרנס-סקשואל שעושה הפלות וכאילו, אין בעיה, כאילו, זה לא, אנחנו לא נעצור אותך. אז כאילו, אז אתה יודע, אני לא רואה פה איזשהו שינוי מגמה, טראמפ היה שינוי מגמה באיזשהו מקום, ואתה יודע, זה נעצר, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים אפילו לפני טראמפ, היה נראה שגם במפלגה הרפובליקנית אנחנו רואים תנועה לכזו. ואגב, אם תסתכל על האחים קוק, שזה כמובן המיליארדרים הליברטריאנים שלא רצו את טראמפ, זה תכלס העמדות שלהם, אתה יודע, הם בעד הגירה, הם בעד זכויות של להטאבים, הם בעד, הם נגד הפלות, כלומר, אתה יודע, זה לא, אז במובן הזה, זה שאלה מעניינת מה שאתה שואל, אבל בסופו של דבר, אני רואה איזשהו תהליך שביידן ינצח והכל יחזור להיות כפי שהוא היה, כזה בסיום של אובמה, שאני מזכיר, כן. לא היה כזה טוב. לא, יש סיבה למה אנשים בסופו של דבר היו כל כך נואשים שבחו בטראמפ, אז שוב, אז כן, אז במובן הזה אני חושב שבאמת יכול להיות שאנחנו נזכור את האנומליה פה כטראמפ באיזושהי תקופה של איזה מגמות יותר ברורות.
כן. ויש עוד קונספציה די מקובלת של מה שקרה שתי האמריקות, בגדול, שנאבקות באמת מאבק היסטורי, הסלוגן נכון. של טראמפ שהוא רץ איתו, אולי מבטא את זה בצורה המובהקת ביותר, Make America Great Again, זאת אומרת, האמריקה שקיבלנו עם אובמה היא האמריקה שאנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להחזיר עטרה ליושנה, בגדול המאבק בין אמריקה הליברלית לשמרנית, בין החופים למיינלנד, ורציתי לשאול שאלה כבר ככה דקות ארוכות, איך ביידן יכול לדפוק את העסק?
או, שאלה טובה. או, אהבתי. איך ביידן יכול לדפוק את העסק?
זאת אומרת, ביידן, אוקיי, ברגע שהוא ידבר, אבל זאת אומרת, מה הוא יכול לומר, למשל, כמו הקטע הזה שהוא נזף בצעיר השחור, לפני איזה חודש פלוס, שזה היה חצי, כשאני ראיתי את זה הבנתי, טוב, זה בקריצה, זה בחצי צחוק, אבל זה בדיוק מסוג הדברים שהופכים לכותרות, שאנשים רואים את זה ואומרים לעצמם, אלוהים ישמור, איך בכלל אתה יכול לומר דבר כזה אפילו בצחוק? זה היה, אם אתה לא הולך להצביע לי, אז אתה כנראה לא שחור.
כן. אני חושב שיש שני דברים. אחד באמת, כל העניין הבריאות, בין אם זה בריאות כאילו המנטלי, כאילו יתחיל לדבר שטויות ממש אבל כאילו, יהיה לו כל מיני כזה רגעים של דמנציה, או אתה יודע, הוא ייפול, או פתאום הוא יהיה חולה, וכאילו איכשהו יציג אותו כחלש פיזית. כלומר, משהו ב... אני חושב שנקודת תורפה הראשונה זה שהוא איש מאוד מבוגר בין 78. אז יכול להיות משהו בהקשר הזה, אני חושב שהאופציה השנייה זה בדיוק מה שאתה אומר, שהוא, אתה יודע, הוא יפתח את הפה והוא יגיד שטויות, וזה יהפוך להיות איזשהו סנובל וכו'. הדבר האחרון שאני יכול לחשוב עליו רק, זה, אתה יודע, שמצביעי ברני והשמאל אמריקאי אומרים לעצמם, אתה יודע, אולי שוב הוא אומר איזה משהו, לא יודע מה, ואומרים, כאילו פאק, אנחנו נשארים בבית, כלומר, אנחנו לא, עדיף לנו שטראמפ ינצח שוב, ו... ואז כולם יאשימו שוב את הממסד הדמוקרטי הזה שהם לא יכולים לנצח את טראמפ, וב-2024 נשתלט על המפלגה. אני לא חושב שזה יקרה, אבל חוץ מזה קשה לי, אתה יודע, וגם כל הדברים האחרים שדיברנו, אבל ביידן עצמו, אתה יודע, זה חייב להיות באמת איזה משהו חמור, איזושהי פשלה, איזושהי משהו, או כמובן, אתה יודע, משהו צץ, איזה סקנדל גדול, איזה, או משהו, אתה יודע, עוד בחורה מתלוננת,
בדיוק.
או זה גם יכול להיות משהו מהבן שלו הדפוק, הנטר ביידן הזה, שאתה יודע, מעורב עם כל מיני מפוקפקים באוליגרכים באוקראינה, אולי משהו בעיקי. למרות שזה לא נראה לי באמת היה יכול לשנות, אבל משהו אולי בכיוון הזה, אולי הילרי קלינטון תומכת בו, וזה הורג אותו, אני לא יודע.
כן, אולי... צריך לומר, אולי המזל של ביידן בהקשר של כל הנשים וכו', זה ש... אתה יודע, זה לא שהוא מתמודד מול, אני יודע, ג'נטלמן כמו ג'ון מקיין, או אני לא יודע. כלומר, במובלע, העובדה שטראמפ, כל דבר שביידן לכאורה יואשם בו, טראמפ כבר יואשם וכנראה באופן חמור יותר.
בדיוק.
כנראה לא על זה ייפול העניין.
וגם, אני אגיד עוד משהו, על מה שאמרת על Make America Great Again. בסופו של דבר, טראמפ רץ ב-2016 כנגד הסטטוס קוו. כלומר, ואנחנו ראינו בכל הסקרים אחרי זה ששאלו אנשים, אם אתה חושב שהמצב טוב באמריקה, הם הצביעו להילרי, ואם חשוב שהמצב רע, הם הצביעו לטראמפ. כן. ואתה לא יכול להיות, אחרי 4 שנים בבית הלבן, עדיין המועמד שהאנטי סטטוס קוו, אתה הסטטוס קוו החדש, אתה נשיא ארצות הברית. אז אני חושב שפופוליסטים כמו טראמפ מאוד מאוד קשה להם כשהם באים מהצד של כאילו המערכתיות. בדרך כלל אומרים שנשיאים כמכהנים יש להם יתרון, אני מתחיל לחשוב שאולי אצל טראמפ זה דווקא חיסרון, כי הוא לא יכול כל היום לדבר על השחיתות ועל הרכיבות, אתה יודע, אתה יכול לעשות את הטריק הזה שנתניהו והימין עושה בישראל כבר 30 שנה, שכאילו, אתה יודע, מנסים לגרום לנו לשכוח שהם בשלטון כבר עשורים, אבל, yeah. אבל זה לא באמת עובד, yeah. ואני חושב שבמובן הזה, אני חושב שזה גם מאוד פוגע בטראמפ, שהוא הנשיא המכהן, ולכן, אתה יודע, הוא חייב כאילו בעצם להיות הנשיא שאומר, הכל טוב, הכל בסדר.
בהקשר הזה יש שתי סטטיסטיקות, אחת פועלת לטובת טראמפ, ואחת נגדו. הסטטיסטיקה שפועלת לטובת טראמפ היא שאם מסתכלים באמת בסקירה של, לא יודע, בוא נגיד 60-70 שנה, אז היה רק מקרה אחד, אם אני לא טועה, שבו נשיא מכהן הפסיד ב, אתה יודע, ב-re-election, שזה בוש האב. מאז, אני חושב מאז אייזנהאואר בערך,
לא, אייזנהאואר ניצח פעם.
לא, זאת אומרת, לא, זאת אומרת, אז אני לא יודעת.
אני מנסה
לחשוב. מתי לפני בוש האב היה מקרה כזה?
אני מנסה לחשוב. אה, ברור, כן, יפה, הרברט הובר, יפה.
אוקיי, אז זה, וואו, אז זה לך 90 שנה אחורה כמעט.
32.
כן, כן, וגם זה היה בעיצומו של משבר כלכלי מטורף.
טרומן כמעט הפסיד ב-48, אבל הוא ניצח.
כן.
זה גם לא אותו דבר, כי טרומן לא היה ממש נשיא מכהן, הוא היה סגן נשיא שנכנס לתפקיד של הנשיא שמת.
נכון, כן, למרות שהוא כבר היה, זאת אומרת, מ-45, אז זה...
בסדר, אבל עדיין, זה לא אותו דבר.
מעט... וזה בדיוק הסטטיסטיקה שפועלת לרעת טראמפ, זה שרק פעם אחת בתולדות ארצות הברית נשיא מכהן הצליח להיבחר לכהונה שנייה בעיצומו של מיתון מתמשך.
כן.
זהו, אז השאלה באמת, זאת אומרת, כמה ג'ו ביידן צריך לפשל ב4 חודשים כמעט בדיוק שנותרו, או להבדיל, כמה מדהים צריך להיות הקמפיין של טראמפ בשביל לשנות תמונת מצב של פער כל כך גדול במדינות המפתח. שאלה פתוחה לגמרי.
אני רק יכול להגיד... עוד אופציה שלא דיברנו עליו, זה משהו עם הקורונה. שפתאום הקורונה נעלם, אתה יודע, הוא נהיה פחות, כבר עכשיו יש כאלה שאומרים שאולי נראה שאחוזי התמותה יורדים מאוד. אתה יודע, אני יכול לדמיין מצב שבעוד איזה חודש, יש פתאום איזה שינוי בווירוס, איזה פוקס כזה שקורה, ואז פתאום המצב משתפר, ואז יש לך כל מיני נתונים, אתה יודע, החודש עם אחוז היה הצמיחה הכי גבוהים בעולם, בהיסטוריה, כי זה יהיה מטעה, אבל אתה יודע, אחרי הירידה יש עלייה. אתה יודע, התווספו 20 מיליון משרות וכולי, ואז אתה יודע מה, אני מוסיף לרשימה גם את האופציה הזו, שמשהו קורה בלי קשר לטראמפ ולביידן, משהו שקורה לקורונה, הלוואי אגב בהקשר הזה של כאילו, אתה יודע, שהמצב משתפר, ואז כאילו טראמפ לוקח את המומנטום הזה עד לבית הלבן. הנה עוד אופציה אולי שיכולה לקרות, אבל שוב, אנחנו מדברים פה באמת על תרחישים לא נראים לעין.
לא נראים לעין, ושגם לא...
קניה, all about קניה.
כן, זה אולי, אתה יודע, השפן שישלף מהכובע של טראמפ, אבל גם זה, כרגע מאוד קשה לקחת ברצינות. ואולי שאלה אחרונה, שכבר שאלתי אותך, אני חושב אולי פעמיים בחודשיים האחרונים, אני אשאל אותה ועם שאלת המשך, את מי ג'ו ביידן הולך למנות כסגן, סגנית נשיא, ושאלת ההמשך היא, למה הוא מחכה?
האמת היא שלגבי הלחכות, אני לא בדקתי, אתה יודע מתי בערך בוחרים?
לא, אבל נדמה, אתה יודע, אני לא זוכר.
יש את הקונבנשן באוגוסט, הוא צריך לבחור לפני אוגוסט.
תראה, אתה, אני חושב, בקי בהיבט הזה, אם כבר יותר...
אני לא זוכר, אני לא זוכר. אבל לגבי מי, אני רק אעדכן את המרוץ, ואז אני חייב לסיים, יש לי פה... אז ככה, ממה שאני שומע מכל מיני עיתונאים בארצות הברית, אז ככה, סטייסי אייברמס לא נראה שיש לה הרבה סיכויים, היא בעצם אף פעם לא היה לה תפקיד פוליטי משמעותי, היא סטייט סנטור מג'ורג'ה, זה תפקיד מאוד 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 מינורי יחסית להיסטוריה, ואנשים חושבים שביידן לא רוצה אותה וכולי. עוד מישהי שכבר פרשה זה אימי קלובשאר, בגלל שהיא הייתה, התובעת הראשית, פעם ראשונה שג'ורג' פלויד, סליחה, דרק שאוון, הרוצח של ג'ורג' פלויד, רצח מישהו והיא לא עשתה עם זה כלום. אז השמות שאני הכי שומע, קודם כל שם חדש, ואני אצטרך לבדוק, אני ברח לי שוב השם שלה, אבל זה ראש העיר של אטלנטה. אישה שחורה, שאם אתה זוכר ככה בימים, קישה לנס בוטומס, שאם אתה זוכר בימים הראשונים היה לה כזה איזה קטע ויראלי שהיא כזה מצד אחד ככה נזפה בשחורים שהיה את כל הביזה, אבל מצד שני היא גם כזה דיברה על זה שצריך לעשות שינויים, היא נתפסת בעיני האמריקאים, פוליטיקאים כחלק מהממסד, היא תמכה בביידן בשלב מאוד מוקדם, היא ראש עיר של מדינה די גדולה, היא צעירה, היא קריזמטית, אז אני דווקא חושב שיש לה סיכוי לא רע.
כן, אבל העיר מאוד, גם שחורה, גם מרכזית, וגם גדולה.
היא לא כל כך מרכזית לבחירות, אבל היא מרכזית. חוץ מזה, אני באמת, אני חושב שהסיפור הגדול הוא האם באמת ביידן יחליט שהוא צריך אישה שחורה. ברור שזה יהיה אישה, אבל אם הוא צריך אישה שחורה, ואני חייב להגיד לך שאני לא חושב שהוא ייקח בסוף אישה שחורה, כלומר, אני עדיין אולי חושב שהסיכויים של הראשת העיר הזאת הם טובים, אבל אני לא אתפלא עם הסקרים מראים לביידן, שהוא בעצם לא צריך את זה, שאולי הוא יכול ללכת, בגלל בכל זאת כל מה שקורה בארצות הברית עם המאבק הזה, זה דווקא מעין הפוך על הפוך כזה, אז, ואז תשמע, השם של אליזבת וורן עוד לא נעלם, אני חייב להגיד לך, הרבה אנשים מדברים על וורן, אני לא יודע אם באמת זה הגיוני, אבל ואז יש כל מיני אנשים יש את טמי דוקוורת שאומרים שביידן מאוד אוהב את טמי דוקוורת שהיא סנטורית בכיסא גלגלים שנפצעה אני חושב אולי במלחמת עיראק אני לא זוכר מתי היא נפצעה אבל כן היא כאילו היא סנטורית של אילינוי זה כאילו מדינה גם ש אפשר לאבד אותה, ורוב הסיכויים שאתה לא תפסיד את המושב הזה, היא לא לבנה, אני חושב שהיא חצי תאילנדית, אני צריך לבדוק את זה, אבל אני...
וואו, זה נשמע כמו סיפור מאוד מעניין בעצמו.
אני די בטוח, כן, קרתו לה את שני הרגליים, אם אני לא טועה. סיפור מטורף, כן, מלחמת עיראק, היא הייתה טייסת.
וואו.
כן, אז אומרים שהוא מאוד אוהב אותה, שוב, אני לא יודע, והאופציה האחרונה, וזה כן אישה שחורה, שהיא לא לגמרי נעלמה מהנוף הזה, וזה קמלה הריס, באופן די מפתיע, אני חשבתי שההריס עם כל הדיבור על משטרה ושוטרים וכליה המונית, אבל אומרים שאתה יודע, בסופו של דבר, אם ביידן יחליט שהוא חייב אישה שחורה, אבל הוא רוצה מישהי עם ניסיון, אז אתה יודע, הסנאטור היא הכי בחירה by far, כאילו אין, אתה יודע, סנאטוריות שחורות בארצות הברית לא גדלות על עצים.
כן.
אז במובן הזה זה היא. וזהו נראה לי בגדול המצב כרגע.
אוקיי, טוב. אני מניח שביידן ימשיך לשתוק בשבוע, או בוא נגיד עד הפרק הבא. כנראה לא תהיה לנו תשובה. אוקיי, אז... נתראה בפרק הבא.
אוקיי, בומר.
אוקיי, בומר, ושבוע טוב לכולם, ואל תשכחו שאהבה זה ריחוק.
ביי לכולם.
ביי.